ברוכים הבאים למעלית, שיחות על חומר רוח. מאזינים יקרים שלנו, ביקשנו לאחרונה תגובותיכם, ולשמחתנו הרבה ההיענות גדולה. אנחנו מקבלים תגובות ודעות וממש חשים את החיבור, אליכם. ובאותו עניין קרה דבר מעניין. לאחרונה פנתה אלינו מאזינה ששיתפה בחוויה לא קלה. עובדת שלה התאבדה. המאזינה שאלה מה קורה במערך הרוחי של הנשמה שהתאבדה. פתחנו מיקרופונים, והקלטנו פרק נועז שמציג את הנושא מנקודת המבט של הנשמה. האם התאבדות היא חלק מהחוזה הנשמתי? האם זה לא בזבוז אנרגטי להתאבד? ומה קורה לנשמה של אדם שהתאבד? ומדוע הבריאה יותר סלחנית למי שמתאבד בעידן האוויר? המון שאלות קשות וגם קצת תשובות. האזנה נעימה. דני גולן, היום אתה מביא עלינו נושא שהאמת שלא אתה מביא אותו, הוא עלה ממאזינה שפנתה אלינו, כמו שביקשנו. מאזינה שביקשה שנדבר על נושא מאוד 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 טעון, מורכב, מעניין, כבד.
התאבדו לך אנשים פה?
התאבדו לי אנשים פה.
גם לי התאבדו כמה.
יש פה איזו עזיבה לא מתוכננת, לא, בלי שום הכנה מראש, אין דבר כזה.
מי אמר שלא מתוכננת?
אולי, כן, זה אתה תגיד. לא, אני מדבר על החוויה שלנו כאן, הארצית. מי ייתן? והשיח הזה, שאנחנו כרגלנו נוגעים בנקודות שהן קשות, ודיברנו על מוות בהתחלה, ודיברנו על רוחות רפאים, ואנחנו מדברים על דברים, מכניסים את הידיים שלנו, לא מתוך איזה מומחיות.
הכל פה מותר במעלית. אנחנו חופשיים ונטולי פחדים, ונועזים ומשחקים עם הרעיונות ולא מביאים איזה אמת משום כיוון, זה רק נקודת המחשבה וההבנה והרגש והפרשנות שלנו, ובעיניי לגיטימי להביא לפה את כל הפרות הקדושות ולשחוט אותם פה ולדבר עליהם ולשים אותם. המטרה היא לשפוך אור ולתת עוד זוויות מחשבה והבנה על תפיסות שאולי כדאי שנשחרר אותם ואולי שכדאי שנקבל, נאמץ תפיסות חדשות.
אני רציתי לחבר את זה דווקא לפתיחה שלנו, שלדבר על זה. כי לא מעט מההתאבדויות בעידן הזה שאנחנו נמצאים, קורות מתוך בדידות ומתוך חוסר שיח, ומתוך זה שאנשים מגיעים באמת למצבי קיצון, הם יכולים להיות נפשיים, הם יכולים להיות כלכליים, הם יכולים להיות רגשיים, כל מיני סיבות. אבל אני חושב שמה שמאפיין את כולם, זה שיש שם איזושהי בדידות מאוד גדולה, שאין איבוד למשהו שקורה, או אין יכולת, ואז הולכים לאיבוד. להתאבד זה בעצם ללכת לאיבוד.
אני חושב שהסיבה והרצון שלנו לדבר על נושא שנקרא התאבדות, יכול להניע אנשים לחשוב מחדש על הנושא הזה, כי אני בתפיסה שברגע שאני מבין משהו, קל לי יותר לחיות אותו.
נכון.
קל לי יותר לעבור מצב כאשר אני מבין מה קרה לי.
נכון.
ואני מבין לאן זה מוביל, ואני מבין מה יקרה אחר כך.
תראה, יש מושג.
כי זה ההפך מלאבד בעצם.
נכון.
זה למצוא. אם אני מבין מה גורם לי לרצות לא להיות פה, בחיים, ואני במודעות לזה, ואני מתבונן על זה, ואני יכול להבין מה יקרה אחר כך, אחרי שאני אתאבד, אז אני יכול אולי ליצור לעצמי איזשהו גשר, של אני עובר את התקופה המאתגרת הזאת, ואולי אני בוחר בחיים.
אז אנחנו עוד מעט נדבר על מי בוחר בזה באמת, ומי לא בוחר בזה באמת, כי יש גם התאבדויות שהן, סליחה שאני אומר, הן לא נבחרות, הן כאילו כן נבחרות, אבל הן באמת בלתי נמנעות באיזשהו מובן, אבל כן, פרספקטיבה יותר רחבה, מאפשרת את ה... גמישות המחשבתית הזאת שמוציאה אנשים ממה שנקרא tunnel vision, ראיית מנהרה, שבעצם זה, אני חושב שהרבה התאבדויות הם אחרי שאדם היה המון זמן בתוך ראיית מנהרה. ראיית מנהרה זה בעצם מצב שאתה נמצא באיזשהו state of mind נפשי, ואתה לא מסוגל לראות שום אופציה אחרת, ואז
עמוק בתוך הבור.
עמוק בתוך הבור או בתוך מנהרה, אין מוצא, אתה לא רואה אופציות אחרות. ברוב המקרים זה הרבה מאוד זמן שאנשים נמצאים במנהרה הזאת, רואים רק שחור, רואים רק מה שאי אפשר, ואז היא עולה על גג.
ומאבדים את התקווה, ואז כן, היא עולה על גג. זה הקצה של המעלית, לא? בלמעלה.
מהמעלית יוצא חדר מדרגות שעולה לגג.
תשמע רגע, מעניין אותי לדבר על ההיבט של התאבדות מהזווית של הנשמה. איך הנשמה בעצם חובה את היציאה פה מהחיים? אתה יודע, ביהדות מדובר על זה שמי שמתאבד לא קוברים אותו בתוך חלקת הקברים.
אסור.
אסור להתאבד. זה משהו שהוא מחוץ. איפה אתה שם אותו אז? איפה קוברים? מחוץ לבית הקברות?
מחוץ לגדר של בית הקברות, כן.
אז כאילו מי שלקח את חייו בידיו, הוא מוקצה, הוא לא עמד בניסיון, הוא חטא, הוא הלך נגד הבריאה.
יש פה התערבות, בדיוק, התערבות במעשה הבריאה. זו התפיסה היהודית הנאורה.
ואני רוצה רגע להסתכל על זה ולהגיד שקודם כל מבחינת הנשמה, ברגע שבן אדם מתאבד, הנשמה שלו יוצאת דרך אותה מנהרה שתיארנו בהרבה פרקים. המנהרה הזאת שאוספת את שחקני הבאה שהיו לו, אוספת את כל האנרגיה ששכנה בתוך הגוף, ועולה. עולה למישורים, למקומות שבהם היא אמורה לתעד את מה שהיא עשתה.
זאת אומרת, אין הבדל אם מתת ממחלה, מתאונה, בסביבה טובה.
זה לא שהנשמה יש לה איזה דרך קיצור. היא עולה באותה מנהרה, שאוספת את כל המערך האנרגטי, והיא נפגשת שם עם אותם מערכים, היא מתעדת, כמו שכתוב בספר של נורית אלדר, את כל מה שהיא חוותה פה בספרייה הקשית, בספריית הרוח, ובעצם חוזרת לפה. חוזרת לפה מאוד מהר. זה לא שעכשיו אתה מתאבד, אז אתה הולך לשבת רגל על רגל. למה אתה לא הולך לשבת רגל על רגל? כי מהר מאוד אתה חוזר פה לעוד גלגול. יש משהו שטבוע בתוך הנשמה שמבקש להמשיך לחוות את מה שאתה חתמת עליו בתסריט הנשמה, ולהמשיך ללמוד ולהתפתח.
רגע, 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 רגע. רגע, סטופ כדור הארץ. אם אתה אומר שחתמת, ואתה תמיד אומר שחתמת על תסריט וזה,
חוזה נשמתי, מה שנקרא.
כן, אז על התאבדות לא חותמים בחוזה הנשמתי?
נגיע לזה תכף, נגיע לזה.
תגיע? כי זה הזמן. אבל אני רוצה להתייחס למה שאמרת, ואני חושב שיש בזה כבר איזשהו מסר, אולי, לא יודע, מקל, אולי מקל על מי שנשאר. כי רוב השיחות, הזכרת את נורית אלדר, אז רוב השיחות עם מי שכבר נפטר, הן מקלות בעצם על מי שנשאר פה, לקיים איזה תקשורת, לבקש סליחה, לקבל הכרה, הרבה דברים שאני מנהל שיח עם המתים, אבל בעצם הם נועדו לשפר את איכות החיים שלי כאן ועכשיו. אז גם להבין שהנשמה שעוזבת אותנו כתוצאה מהתאבדות, היא בעצם הולכת במסלול הרגיל. היא לא נשמה מקולקלת, היא לא נשמה שהולכת לאיזה,
לא תופסים אותו ומרפיצים
לשם. מחנה מתאבדים צדדי.
לא מכים אותה כשהיא חוזרת לבד.
היא סך הכל נשמה שעזבה בנסיבות מסוימות, שתכף גם נגיע גם לנסיבות וגם מה כן מיוחד בכל זאת בסיפור הזה, אבל בסך הכל היא ממשיכה, ואפילו אתה אומר היא רוצה לחזור לפה יותר מהר להשלים את העניין.
אז בוא נעמיק בתוך הדבר הזה. תראה, בעידן המים והאדמה שסיימנו אותו כבר, הנשמות התבקשו ללמוד חוויות שקשורות בחומר, באדמה וברגשות, אוקיי? ובמשך אלפי שנים, זה לא משהו מעכשיו, אנחנו גם חזרנו והזכרנו את זה הרבה לאורך הפודקאסט. ומי שהתייאש בגלל שהוא נכנס לאיזה דיקי רגשי, או שהוא היה, בוא נקרא לזה בשם, בדיכאון הקליני העמוק, ולא מצא כוחות, הבריאה לא סלחנית כלפיו, היא אומרת לו, אתה מאוד מהר חוזר. זאת אומרת, אנשים שהתאבדו בעידן הישן לפני 50 שנה ואחורה, הם היו חוזרים מהר מאוד לגוף. מהר מאוד זה במונחים ארציים, זה עניין של כלום זמן. זאת אומרת, זה יכול להיות ימים אחר כך, זו כבר נשמה בודקת, חוזה, היא הולכת על אותו תסריט שאלה, היא לא מתכננת תסריט חיים חדש. בחרתי להתאבד מכיוון שהיה לי משבר כלכלי, אני אחזור לאותו גוף ואבחר את אותו תסריט חיים, אולי עם הורים אחרים, אבל האתגר הכלכלי יישאר שם ואני אצטרך להתמודד איתו. זאת אומרת, לא מבטרים לך, אתה לא מקבל פס על זה שאתה לא מתמודד.
כאילו
אומרים לך,
הלו, הלו, חזור, חזור למגרש.
בדיוק.
וואלה.
זה מאוד מקל לחשוב על זה שחבר שלי שהיה לו פה מאוד מאוד מאתגר, הוא בעצם ממשיך. עכשיו, אמרתי שכל מי שחווה את זה בעידן הישן, אי אפשר להגיד, מהתאריך הזה, כל המתאבדים חוזרים מיד, ועד התאריך הזה, זה מאוד אינדיבידואלי. בעידן האוויר שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בתחילתו, יש יותר סלחנות למתאבדים. לא שולחים אותם מיד. זה כמו אנשים שנשלחו אל הקרב, ראו שהם בנסיגה או לא כל כך הולך להם, חזרו חזרה למחנה, נסוגו כדי להתחמש מחדש, כדי להתארגן מחדש וחוזרים לקרב. למה אבל, יניב, למה סלחנות כלפי חזרה בעידן האוויר, לעומת חוסר סלחנות בחזרה בתקופה של עידן המים והאדמה? למה?
כי זה בדיוק הנושא של תום עידן התיקון שכבר דיברנו.
כי עוד אין כלים, כי עוד אין כלים. הבריאה עוד לא אספה מספיק כלים והבנות איך אדם מתמודד עם התנהלות פה בעידן אווירי. ולכן יש יותר סלחנות כלפי מי שמתאבד בתקופה הזאת. אין עוד מספיק מסקנות איך אני אמור להתנהל פה בכלל בתקופה המאתגרת הזאת.
יש לי בעיה מה שאתה אומר, צ'יצ'ו, כי אנחנו התחלנו את הפרק ולהגיד שאנחנו אולי נצליח למגר את התופעה, ובינתיים אנחנו רק מעודדים.
לא יודע אם מעודדים, אני
יש סלחנות, ובעצם אנחנו, הכל בסדר, תאבד ותחזור, והכל טוב.
נכון, אתה תחזור לפה בכל מקרה, כי זה שאני אומר שיש סלחנות, זה לא אומר שאתה לא תחזור לפה, כי אם חתמת ויש לך תוכנית חוזה נשמתי, אתה אמור להשלים אותו, כל עוד אתה לא שלם רק. יש יותר סלחנות, כי אין לי כלים עדיין בעידן האוויר לבריאה, אין מספיק מסקנות והבנות, איך אנחנו אמורים לייצר פה את ההתנהלות. הרי אנחנו הם אלה שמביאים את המסקנות לבריאה, איך אנחנו אמורים להתנהל בעידן האוויר. אז אם אין מספיק כלים להבין איך אני פותח עסק, ואיך אני לא נכנס למצב כלכלי מאתגר שאני לא יכול להחזיק את המשפחה שלי, ולכן אני בוחר להתאבד, אז אתה חוזר לפה עם יותר כלים, עם יותר הבנות. אתה חוזר למעלה, אתה חוזר למישורים, אוסף הבנות חדשות, ואתה בא לפה לאותו אתגר, אבל מצויד עם יותר חוכמה, עם יותר כלים, עם יותר הבנות, כדי להיות יותר יעיל ולעבור את האתגר וללמוד ממנו. לזה אני קורא סלחנות.
רוב ההתאבדויות הן פתאומיות. זאת אומרת, אתה במקרה הטוב מצפה לאיזה מכתב. לפעמים אתה פשוט מגלה שבן אדם פשוט יום אחד תלוי על איזה עץ, או קפץ מאיזה גג, או שתה משהו, או... ואחרי זה אגב אנחנו נדבר על התאבדויות שלא מצליחות, כן? יש פה איזה עניין. אנשים שכאילו מנסים ולא מצליחים. ומי שכן עושה את זה ומצליח, זה אחד המעשים הכי, הכי, הכי עוצמתיים אולי, שפוגשים את החיים שלנו בעוצמה מטורפת, יוצרים טראומות תמיד, תמיד, אין מצב שלא. ואני מנסה לחבר את זה, כאילו, ברור לי שאנחנו עם הזמן מייצרים איזושהי אמפתיה, איזושהי הבנה. אוקיי, הבן אדם סבל ממחלה, הבן אדם לא יכל להתמודד עם הקשיים הכלכליים, הוא עשה את זה לטובת הסביבה שלו, או היא. אני חושב גם על הנשמות ועל האנשים שנשארו פה, והם נשארות עם איזה חסך, כן?
אני חושב שמי שנשאר, נשאר עם הרבה כאב וצער ואשמה. ואני רוצה פה
אשמה רגע... אשמה על מה אבל?
אשמה על זה שאיך לא יכולתי להציל אותו.
למנוע את זה.
או איך לא יכולתי למנוע את זה, או איך דווקא לי זה קרה, או הבן שלי, או הבת שלי, או החברה שלי, או הבת זוג שלי, אמא שלי, אבא שלי. איך אני לא יכולתי להושיע, לעזור. ואני רוצה לשחרר את האנשים האלה, שמחזיקים את תחושת האשמה, כי בסוף העצמאות הזאת שיש לאדם, להגיד, אלה החיים שלי, זה מסלול שבחרתי, אני בוחר להתאבד, אין לך באמת שליטה על זה. בן אדם שלוקח את החיים שלו בידיו, כשהוא בוגר והוא סוג של אחרי ויודע מה הוא עושה, גם אם הוא באמצע דיכאון קליני מטורף, זה מה שהוא רוצה לעשות, יש פה בחירה חופשית. ולכן, ברגע שיש בחירה חופשית אמיתית של בן אדם, ואנחנו לא אפוטרופוסים שלו, אנחנו לא מחזיקים בהחלטות שהוא מקבל, אז זה מה שהוא בחר, ויש לי איזה נטייה להגיד, שחררו את עצמכם מאשמה, למרות שזה מאוד מאוד קשה, לא יכולתם לעשות כלום, כי זאת הבחירה של הבן אדם, אין באמת מה לעשות.
אני חושב שבהקשר הזה
גם... מה, נחזיק אותו בכוח? אז אתה אומר, אוקיי, אני הולך נחזיק אותו בהסגר, נאשפז אותו בבית משוגעים.
אז בדיוק, ואני חושב שעוד הבנה שהיא קצת מהעולם, היא לגמרי מהעולם הפסיכולוגי, והיכולת לעשות מה שנקרא ריפריימינג על הסיטואציה, זה באמת אחרי שמתחברים לתחושה הזאת שלא יכולתי באמת לעשות משהו שימנע, ההבנה שהאדם הזה, או הנשמה הזאת, בחרה... לעשות כמיטב יכולתה. זה אומר, אנשים מתאבדים, כי זאת האופציה שלהם היחידה לפעמים, זה מוזר להגיד, אבל לחיות טוב יותר. הם לא ראו אופציה אחרת. אז הם מתאבדים כי הם רוצים שיהיה להם טוב יותר. מבין? הם במצב
הם
כזה גרוע.
הם חושבים שיהיה להם טוב יותר.
הם פשוט הולכים, מה שנקרא הולכים לעולם שכולו טוב, כי בעולם הזה...
זה סיפור נחמד. זה נחמד לספר שזה עולם שכולו טוב.
לא, לא, אני לא מדבר על מה קורה בחיים שאחרי, או גן עדן, whatever.
אבל זה מה שקורה,
יניב. רגע, אבל אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על זה שכאן כבר קלו כל הקיצים.
נכון, אין לי, זה מאין ברירה.
ולכן אני, אבל זה לא מאין ברירה, זה מבחירה ללכת למקום היחיד
שאני עוד לא מכיר.
שאני לא מכיר שהוא אופציה... טובה יותר.
אולי טובה יותר.
ולמה אני אומר את זה? כי אנחנו באמת לא יודעים מה קורה אחר כך ולאן הבן אדם חזר ולאיזה תסריט, אבל אנחנו יכולים להגיד את זה בתור האנשים שנשארים עם רגשות האשמה ועם העצב ועם כל הגריף שקורה שם, ולהגיד, הבן אדם הזה בחר, הנשמה הזאת בחרה בצורה מאוד מאוד חכמה לא לסבול. ואני יודע שזה משפטים ששגורים, ואנשים מבינים אותם, בטח אחרי הרבה זמן, של עיבוד, האבל וכו'. אבל הנשמה הזאת חכמה. היא בחרה לא לסבול פה. היא ידעה מה הכוחות שלה, למה היא מסוגלת ולמה היא לא. ועשתה בחירה. ואני חושב שזה, סליחה שאני אומר את זה, אני יודע שזה יכול לפגוע בהרבה אנשים, שבטח שמתאבלים על אנשים שהתאבדו. אבל זה מחשבה כל כך אגואיסטית. כל כך אגואיסטית להיות במקום הזה של... להרגיש צער או אשמה, בכלל על מתים ועל מתאבדים בנפרד.
זה מחשבה אגואיסטית?
כן, כי זה שם, כשאני מצטער על לכתו של מישהו, זה קצת שם אותי במרכז. עכשיו, זה מאוד אנושי. מצד שני, שחרר. If you love somebody, send him free. וזה, אני חושב שהתאבדות, זה אחד המבחנים הכי קיצוניים לדבר הזה.
לאם אני אוהב באמת?
גם לאם אני אוהב באמת, וגם לאם האם אני באמת מסוגל להגיד, וואלה, הבן אדם בחר, ואני משחרר בשמחה. ואני מחדד את מה שאני אומר, כל הסיפור שגם מדובר המון בבודהיזם עליו, של היאחזות, אני נאחז במה שהיה פה, אני נאחז ברגשות, בחומר. אני נאחז בחומר, באדם הזה, הוא נשמה, הוא הלך, הוא יחזור, נפגשנו ועוד ניפגש כנראה אם נצטרך, אז זה לא שאני בא להשטיח את הרגשות, הרגשות הם לגיטימיים ולא יעזור כמה אני אדבר פה, אבל יש גם משהו בלהכניס עוד רגש למנעד הזה.
חמלה.
של חמלה על עצמנו.
יש אמירה שכחלק מהתסריט הנשמתי, אדם משבץ לעצמו גם נקודת יציאה מהחיים, אם זה הולך להיות מאתגר פה.
אם זה הולך להיות מאתגר?
כן. כשבן אדם יודע שעשוי להיות שבמהלך החיים, יודע, אני מתכוון בתכנון תסריט הנשמה, יניב, שעשוי להיות מצב שהמקרה הזה, שנגיד אשתי תמות לפניי, ואני לא יודע איך אני אעשה את זה, את המשבר הזה, ואולי אני לא אוכל לעמוד בו, אז הוא משבץ לעצמו, כמו שהוא משבץ לעצמו מחלת סרטן, כמו שהוא משבץ לעצמו נכות.
אתה יודע, זה...
רגע, כמו שהוא משבץ לעצמו משבר כלשהו, כדי לקפוץ, אז הוא גם יכול לשבץ לעצמו כאחד מפתחי היציאה של החיים, ולא יודע אם הזכרנו את זה פה, אבל אמרנו שיש בדרך כלל שלוש כאלה, שלושה פתחי יציאה, אחד מהם יכול להיות גם התאבדות. פה. לעומת אחרים... שאין להם את זה משובץ בפתחי היציאה, הם אלה
כאילו לא חתמת בסניף, בבנק,
על זה שאתה מתאבד.
על פתח יציאה, מראש?
כהתאבדות.
כהתאבדות?
לא תוכל להתאבד. זאת אומרת, תנסה, 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 לא תצליח.
אהה, זה אותם המנסים. זאת אומרת, אלה ש...
הכושלים.
תראה, זה נורא מעניין השיח הזה, כי מצד אחד יש את השיח המעליתי שלנו, על הנשמה ועל הבחירות ועל החתימה, ויש את השיח הפסיכולוגי שאומר אנשים קוראים בעצם לעזרה. זאת אומרת, הם לא באמת מוכנים לדבר הזה, זאת קריאה לעזרה, כן? בלעתי כדורים, קפצתי...
הצילו אותי!
לא מספיק מגבוה, אני על הגדר.
אני עובר, אני קופץ.
אני קופץ, כן? אני קופץ. ואני בטוח שהכוונה היא לגמרי, 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 כן, בן אדם שקורא לעזרה הוא מתוך מצוקה, ללא ספק, אבל... אבל לא מצליח, זה לא
אז
קורה.
אז יש לי חבר...
חתך תברידים, לא יש, קרה. יש... חתך תברידים, לא קרה.
אז יש לי חבר מהצבא, שהתקשר אליי יום אחד, ליוויתי אותו בתקופת משבר מאוד מאוד קשה, הוא היה אצל פסיכיאטרית, ואצל פסיכולוג, ואמר לי, דני, עזוב הכל, תבוא עכשיו. והוא גר בביקה. זה היה כשגרתי במרכז, זה היה נחשב רחוק. עזבתי הכל ונסעתי, והייתי איתו. והייתי איתו, והודעתי אותו כמה שיכולתי, והוא חזר לסורו, וחזר לטיפול, ועבר זמן, והודיעו לי שהוא התאבד יום אחד. וכאב לי, ובאמת שאלתי את עצמי, מה קורה איתו? הוא דיבר איתי על זה, שהוא לא רוצה לחיות. הוא דיבר איתי על זה. מצאתי את עצמי מעודד מישהו שיש לי תחושה שאני לא באמת אצליח לעודד אותו. זאת אומרת, אתה מדבר עם אדם שבתוך האפלה... אתה מחזיק איזשהו לפיד יחד איתו, אבל הוא מסרב להגיד שיש פה אור.
כאילו האנרגיית חיים, האנרגיה הזאת, הרי מה מחזיק אותנו חיים? בוא, החיים זה לא כזה לרוב האנשים, או להרבה אנשים, או לחלק, זה לא כזה כיף, זה מלא התפודדויות, כלכלי וזה, ויחסים ועניינים, בלבלבלבלבל. דיברנו על חיכוך ועל קשיים מיליון פעם. מה מחזיק אנשים בחיים? מה שמחזיק אנשים זה passion, זה אנרגיית חיים, זה משהו שאנחנו לא...
הפרנה הזאת, אנרגיית החיים.
אנחנו לא תמיד יכולים להסביר אותה, אבל זה אנרגיה שטבועה בכולנו, ובן אדם כזה לפעמים מגיע לסיטואציה שהאנרגיה הזאת אזלו המקורות. עכשיו, אתה יודע, יש לנו, אני חושב לכל האנשים, בטח לאנשי הטיפול, יש אספירציה, אנחנו נוכל להשיב את הרוח לאותו אדם, ולהחזיר לו את החשק לחיות, נמצא את הסיבה הזאת, את השורש הזה, שילך הכי הכי עמוק פנימה, ויגיד, או, בשביל זה שווה לי לחיות, נדלק האור בחדר. לא, לא, לא. ושוב זה חוזר לרגשות האשמה. לפעמים, פשוט, האנרגיה הזאת עזבה, הנשמה, האדם, החליט, חלס, נגמר הסיפור. I'm going on.
אני רוצה לצייר לנו איזה מין מטאפורה כזו שכמו צמצם של מצלמה שנפתח ונסגר בהתאם לכמה אור אני מסכים להכניס לתוך החיים שלי. כי סביבנו יש אור יקרות. זאת אומרת, הבריאה הזו וכדור הארץ בתוכה היא זורמים לכאן כמויות מטורפות של אור. רק שאנחנו יכולים להחליט... בהתאם לחוויות שלנו, בהתאם לפרשנויות שלנו, בהתאם לאמונות שלנו, האם אנחנו פותחים את הצמצם ומכניסים הרבה אור, והאור הזה הוא לא בשביל שיהיה לי כיף, הוא נקרא אור תנה, הוא אור תנועה, הוא אמור לעזור לי לזוז הלאה בחיים.
אנחנו צמח, אנחנו לא יכולים לגדול בלי שמש.
זה לא אור פיזי, זה אור בלתי נראה, שהוא החוט המקשר, חוט החיים, הפרנה הזאת, האנרגיה הזורמת בתוך המרכזים האנרגטיים שלנו, זה נקרא גם פרח החיים. יש תנועה כל הזמן בתוך האנרגיה הזאת, כשאני עצוב, למשל, יש פחות תנועה, כשאני באורות, כשאני שמח ואני מרגיש שאני ב-well-being שלי, ויש לי כוח, וכוח תנועה, כוח עשייה, כוח לבצע, אז הצמצם הזה פתוח, ואני כולי בתנועה. אנשים שמתאבדים, הם אנשים שנסגר להם הצמצם והם בחשיכה. עכשיו, הדרך לעזור להם היא בעיניי לנסות להדליק איתם את האור.
אני רוצה לספר לך סיפור דווקא על מישהו שהתאבד. אני אומר את זה בעדינות, כי בחוויה שלי...
שיקשו, אתה מזיל דמעה?
לא. בחוויה...
אתה יכול לשנייה להזיל?
בכלל לא, להפך. זה מה שאני בא לספר לך. קרוב משפחה. איש יקר, נשמה מטורפת בגובהה, אני מתקשה להגיד את המילה התאבד, אבל כן, הסתיימו חייו פה. ולמה אני מתקשה
בחר להגיד? לסיים את חייו, לא הסתיימו, זה לא כן, פסיבי, זה
כן, אקטיבי. כאילו, פיזית, הוא עבר מהאיש שהוא היה פה, למשהו עכשיו, אבל, קשה לי להגיד את המילה התאבדות, כי לא, וגם לי, ולעוד כל מיני נשמות ואנשים בסביבתנו, נורא נורא ברור מה קרה שם. הבן אדם היה מגה 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 מחובר
לעצמו.
לעצמו, לאנרגיה של היקום. הוא היה אומן גדול. ודבר שני, בסביבות גיל ה-20, הוא קיבל מה שנקרא מחלת נפש, כן? יש שאומרים שזה מניה דיפרסיה, סכיזופרניה, וככל שהמחלת הנפש הזאת יותר התעצמה ויותר נכנסה לחיים שלו, הוא נהיה יותר ספיריטואלי, יותר מחובר, ויותר תורם ל-well-being של הכדור הזה, ולאהבה בעולם הזה, בעיניים מיליון אנשים. מדהים, 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 עשייה ואנרגיה מדויקת להפליא.
תוך כדי המשבר.
לא המשבר, תוך כדי זה שהוא בעינינו חולה נפש, אבל בעיניו הוא פשוט מחובר לספרות הרבה יותר גבוהות של מה שקורה פה. ויום אחד הוא פשוט, בתיאור שלו, דרך אגב, במילים שלו, יצא מהחלון והתחבר לאור. ואני, שהייתי בטקס הלוויה שלו, וניגנתי בו גם, קיבלתי מסר מאוד מאוד ברור ממנו, מהנשמה שלו, שהגיע לבקר. כולם באו, אז מה, הוא לא יבוא. הגיע גם לעשות כבוד לכולם, וראיתי אותו. כשאני מנגן, נכנס לתוכי, ומאשר לי את כל מה שחשבתי. הבן אדם פשוט ראה את האור שמעבר, סיים פה את מה שהיה לו לעשות פה, המשיך ועבר והתחבר לאור הגדול. וזה פשוט מדהים לראות שכל מי שהיה באירוע הזה, וכל מי שמכיר אותו, והרבה אנשים מכירו אותו, פשוט מבינים. ולא היה שם כמעט עצב. אני מייחס את זה לאנרגיה שלו. משהו שם היה כל כך ברור. שום רגשות
השם. זה מנטו.
זה ממש מנטו, והוא ידע את זה, והוא ידע שגם אנשים יבינו את זה. אז אני לא אומר שהייתה שם שמחה גדולה. כי עדיין יש משהו בפרידה מהגוף, מהנוכחות, מהסיפורים של החיים שלנו, מהחוויות. זה פה. אבל משהו שם היה כל כך ברור שהוא הלך למקום טוב, שאפילו להורים שלו, שאני חושב שזה הכי קשה להורים ולאחים, יש איזו ידיעה מאוד ברורה, ומדברים את זה. ידיעה מאוד ברורה שהכל בסדר. הכל לפי סדר.
אני רוצה לתת רגע אינטרפטציה אחרת על הנושא של התאבדות שציירת אותו ככה מאוד רומנטי. זה יכול גם להתפרש או לקבל איזה כיוון של בזבוז אנרגטי. כי אם כבר השקעת בגוף הזה,
נכון.
ואם אתה כבר פה, ואתה כבר עשית דרך, וכבר חווית כמה משברים.
עד פה הגעת, מה עכשיו טוב?
מה עכשיו ניקח את זה בידינו, ניקח את חיינו בידינו?
תן צ'אנס.
תן צ'אנס.
אולי יצמח משהו.
הבריאה שולחת לפה, עושה השקעה אנרגטית, שולחת אותך, לתחזק את כל החומר הזה, זה חתיכת אנרגיה.
שולחת אותך ללימודים.
זה חתיכת אנרגיה, לתחזק את החומר, את הבית שלך, את המכונית שלך, את הילדים שלך, את הרצונות שלך, את ההנאות שלך, כל הדברים האלה הם השקעה אנרגטית מאוד גדולה. ופתאום בן אדם בא ולוקח את החיים, חבל. ואז אתה מסתכל על אנשים שהתאבדו ואתה אומר, לא יכולתם עוד קצת, סליחה על הציניות ועל האמירה המאוד מאוד לא נוחה הזאת, אבל רוצה לומר שככל שאנחנו נתחבר ונעזור אחד לשני להבין כל אחד את החוזה הנשמתי שלו או שלה, לדעתי יהיה פחות מתאבדים. זאת אומרת, אם אני יודע מה התפקיד שלי בעולם, ואני הופך כל אבן כדי לנסות להבין מה נותן לי אנרגיה, פותח לי את הצמצם, מתי הצמצם שלי נסגר בעקבות כל מיני חוויות, הסיכוי שלי להתאבד הוא נמוך יותר, ואז אני יכול לעבור משברים יותר בקלות, שאני יודע שהמאמורה הזו היא בדרך לאיזה משהו, ובעצם צ'יצ'ו הכל לטובה, לא?
נכון, אנחנו מתחברים פה לייעוד. כן, הנה, הולכים לפרקים ותיקים שלנו. אני באמת חושב שחיבור לייעוד זה מה שמחבר אותנו לאור ולאנרגיה. אולי כן התנסינו?
במה?
בלהתאבד.
אולי, בגלגולים אחרים.
איך אתה יכול לדעת כזה
דבר? אין מושג. אתה יכול לעשות שחזור גלגולים ולראות איך מתת.
ואם התאבדת?
אז מה?
זה ישפיע עליך על החיים?
לא.
לא?
כי אם זה היה משהו שאמרתי, אני לא אוכל להתמודד עם זה, אז עדיף לי לא להיות פה. או אם התאבדתי בעקבות קרב שהיה ואמרתי, אין לי סיכוי ואני עדיף שלא יארגו אותי, עדיף שאני ארוג את עצמי. סטייל מצדה.
או, בדיוק. אז זה רציתי לדבר איתך. על התאבדות הירואית. כי אתה יודע, אנחנו מדברים על התאבדות מתוך קושי, מתוך מצוקה, מתוך מחלות, מתוך בחירה. אבל יש התאבדויות...
מעודנות כאלה.
עם סטייל.
עם כבוד.
של סרט.
התאבד, לקח את על... הרימון וחיבק אותו כדי שכל הפלוגה תנצל והוא יתפוצץ.
על קידוש השם, כן? יש הבדל בין מי שמתאבד על קידוש השם
לא נראה
לבין לי. מי שסתם היה לו מינוס מטורף בבנק?
מי שהיה אמיץ והקריב את עצמו, הוא כאילו עשה מעשה שברמת האנרגיה היה לו שם למידה והוא גם השאיר לאחרים... את ה... מתוך הבחירה הזאת, את מה הוא חווה. חוויתי אומץ מטורף לקחת את חיי בידיי. זה בשם החברים שהייתי מוכן למות בשבילכם.
אתה יודע, כל פעם שאני מגיע למצדה, אני לא כל כך מגיע, אבל גם תלי עודפת שקרוב אלינו פה, והיה שם בערך את אותו סיפור. אז אני שואל את עצמי שאלה של מניאק. היית מתאבד? אם כולם היו קופצים מהגג, היית קופץ?
לי ברור שכן.
ואני כל כך ברור לי שלא. כאילו ברור לי שהייתי מוצא איזה שביל צדדי כזה ובורח. אני מת על החיים, מה אני אעשה? לא, 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 מה? בשביל סיפור טוב שזה...
הנה, אתה רואה את ההבדל בינינו? אתה רואה את ההבדל המהותי והעמוק ביני לבינך? אני בקלות הייתי מוסר את עצמי בשם האמונה, בשם ההקרבה,
אבל אתה מפסיד.
בשם החברים, בשם האהבה. לא מפסיד כלום, הייתי... אני אומר לך היום...
אני בשם אותה אהבה לחיים, אני נשאר.
דמיינתי את עצמי בשואה.
כן.
עושה מרד, איזשהו מרד, גטו משהו, והולך עד הסוף. והולך עד הסוף, לא בשביל שיגידו עליי שאני מתתי בשביל זה, אלא החברים שלי. והאויב האכזר, אני בשם הדבר הזה מוכן למות. הנה אחר המתאבדים של המפוצצים את עצמם בזה, באוטובוסים.
זה שטופי מוח מסוממים שבאמת כאילו, אתה יודע.
מסוממים? לא נראה לי.
מעט מאוד מהם, אתה יודע.
וואלה, זה מעניין.
גם הדתי אופיום היא מעבירה אנשים במקרים כאלה בטח על דעתם. טוב, בסדר, אז אנחנו שונים קצת שיצ'ה, אבל אתה יודע על מה אני מתאבד עכשיו?
על מה?
אני מתאבד על...
על המבורגר?
לא, אבל אני רוצה להגיד לך שאני מת עליך. אז עכשיו אני מת.
למה אתה אוהב אותי?
למה? כי אתה מביא משהו באמת, באמת. לא רק דוקר ולפעמים גם פוצע, אלא גם באמת שמוכן לבחון מה זה ללכת עד הסוף. אתה סוג של מתאבד בעצם בחייך, כל יום קצת.
על מחשבות, על אמונות, על בדיקה, על מחקר.
שם פה.
תשמע, אני לא מרגיש שיש לי ברירה, אני מרגיש שאני מובל, מוביל את עצמי.
זה בדיוק העניין.
לתוך המהלכים האלה, ושיש בי כמיהה עמוקה לגלות מה קורה פה ולמה.
אבל צ'יצ'ה, אתה קיצוני, אז אל תתאבד. כאילו אם תרגיש שהכל חר, תבוא למעלית.
אתה יודע מה קורה? הפוך. ככל שאני נהיה הדוק בניסיון לברר ולחקור ולחפוב, אני משקיע בזה הרבה מאוד שעות וימים ולילות וחודשים ושנים, באמת.
וחיים.
ככה נפתח לי הצמצם יותר. אני מרגיש שאני מהלך במקומות שהם יוצאים מהכלל. אני מרגיש שאני נלקח למרחבים שלא הייתי בהם אף פעם. ואם לא הייתי מהם אף פעם, הם מסקרנים אותי, ואני רוצה עוד מהם. ולא מדבר איתך על חומרים, לא מדבר איתך על כלום, מדבר איתך על החוויה שלי מלצפות או לקרוא, או לצפות בסרט או לקרוא, או לשמוע הרצאה.
להסתקרן או לראיין פה מישהו, או לשמוע,
כן, לשמוע ידע. לאבד עם עצמי את הדברים, לראות איך זה יוצא. בקיצור, המסע הזה הוא רק... ככל שאני נהיה מה שאתה קורא קיצוני, אני לא רואה בזה קיצוני, אני רואה בעצמי...
לא, דיברתי על האופן שאתה מביא דברים, לא, אתה לא קיצוני.
בסדר, I don't care, אני מרגיש שאני נאמן, ככל שאני מתקדם עם זה, הנאמנות הזו היא מטה לחמי, כאילו הדרך שלי קוראת לי עוד יותר.
אז אנחנו...
מקצין ומקצין, בקיצור.
אנחנו קוראים לאנשים כבר בשלב מוקדם של החיים.
יש לשקול התאבדות, אך לא לבצע.
קודם כל, אם כבר, אז לחתום מראש על הטופס. אם כבר,
בחוזה הנשמתי.
ואם לא, אז באמת לא להיות לבד. לאבד כדי לא לאבד. אני שם סימן שאלה אחד גדול על כל הסיפור הזה.
ספקן 101.
בכלל, על כל החיים.
אנחנו חיים או שזה מטריקס?
לא יודע, אולי גם כל הפרק הזה הוא וירטואלי לגמרי. עד כאן שיחתנו הנועזת על התאבדויות. מי ייתן והפרק הזה יקל על מי שהתאבדו לו קרובים. ומי יודע, אולי ימנע התאבדות ממי ששוקל זאת ברצינות. תודה שהזנתם. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציות השמע השונות Spotify, iTunes, Google Podcast וגם ביוטיוב. באתר המעלית תוכלו להירשם לקבלת עדכונים על הפודקאסט במייל בכל פעם שנוציא פרק חדש. תודה שנכנסתם איתנו. למעלית.